תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אופירה סייג וגידי ליפקין.
אהלן אהלן, ערב טוב לכם. ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן. שלום וערב טוב לך, גידי ליפקין, האורח הראשי של וואן, מה שלומך?
שלום, אופירה.
אני מחכה להודעה, אחרי ההודעה ששלחת לך לפני חצי שעה, תעדכן אותי, אני סומכת עליך, גידי ליפקין. סבבה?
הכל יהיה בסדר.
סומכת עליך, מה ששלך, שלך. אנחנו בתוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן, עתידי באולפן כאמור, גידי, רדיו, תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו. אתם יכולים לשמוע אותנו מכל העולם, אם הצלחתם להשיג כרטיס טיסה. בינתיים אנחנו סגורים ומסוגרים במדינת ישראל. אז איפה שתהיו, תאזינו לנו. עורכת המפיקה מיכל ברנוי והטכנאי שלנו אלעד נבון. האם אנחנו בדרך למהפכה דרמטית? גידי ליפקין, תסביר לי בדיוק מה בדיוק שוקלים במנהלת הליגות, ותכף אנחנו נעלה בעד ונגד.
במנהלת הליגות שוקלים החל מהעונה הבאה להעביר את, בשעון החורף את אחד המשחקים לימי שישי בצהריים. כמו שהיה לנו את המשחק, לא מכבר הפועל ירושלים, מכבי חיפה, שזכה להצלחה גדולה, והאוהדים אהבו את זה.
מה זאת אומרת הצלחה גדולה? תסבר לי.
הגיעו למעלה מ-9,000-10,000 אוהדים של מכבי חיפה, ביום שישי לטדי, ליציון טדי בירושלים.
כן.
וגם הגיעו אוהדי הפועל ירושלים, אמנם לקבוצה הזאת אין הרבה אוהדים, אבל הגיעו בשליש יותר מהאוהדים שמגיעים בדרך כלל.
כן.
אז אמרה לך, האוהדים אוהבים את ימי שישי, כי אין פקקים, אופירה, אין 3 שעות בדרכים מצד אל צד, אין חנייה, בעיה של חנייה, יכולים ללכת כל המשפחה עם הילדים, ואיזה חוויה. ואגב, היה גם שנה שעברה 6 משחקי כדורסל בימי שישי, גם אני רואה שהקהל מגיע בהמונה וממלא, כי אנשים פשוט יכולים באותו זמן, את יודעת, זה לא ערב, עכשיו תסיעי במשחקים שיש בערב, את נוסעת, זה שעות פקקים, לכל צד 3 שעות. את יכולה לצאת בבוקר ולחזור למחרת בבוקר. זה פשוט נורא עם כל מה שקורה פה במדינה.
בקיצור, בעצם אתה אומרת כרגע שיש מצב שהמשחקים בשעון חורף יעברו לימי שישי בצהריים.
משחק אחד יהיה ב3, אותו דבר בשבת בצהריים, מה שעכשיו הקדימו, שיש לנו כבר בשעון החורף, משחק אחד ב3, אחד ב5:30, ואנחנו רואים שהאוהדים אוהבים את זה, ומגיעים...
אוקיי, לא כולם, לא כולם.
לא כולם, נכון,
לא כולם. למשל, חיים לוינסון, קשת 12 הארץ, אתה אוהב או לא אוהב?
מאוד בעד, אנחנו מדברים פה על זה חודשים רבים.
אוקיי.
יותר נוחות, במשפחות עם ילדים. והמשפחות, אגב, אני לא יודע אם יש נתונים רשמיים, אבל לפחות בעין אתה רואה את זה. זה המשחקים המוקדמים, הרבה יותר ילדים.
אגב, חיים, ברכות לך.
על מה?
ראיתי, התחדשת במלתחה חדשה, עם יועצת אופנה.
יפה, כל אחד רואה את התמונות מצד אחר.
היינו בפגישת עבודה בקניון, שלפניה רכשתי 2 ג'ינסים מלתחה, כן?
תנסה 2 ג'ינסים, תנסה.
לא מעניין אותי.
לא, חובה, חובה, חובה.
ליוויתי את אופירה, מרחק של 10 מטר, שנתקע עלינו הצלם פפרצי, העבודה העלובה הזאת. כאילו, באמת, כאילו, אז זה שם לך כסף לסתובב בקניון לצלם אנשים?
בקיצור, צולמנו.
כל אחד עושה את עבודתו, מה אתם רוצים?
לגמרי, מה לעשות? אנחנו עושים...
את מי זה מעניין? בכלל תופירה, את מי זה מעניין שאני הולך בקניון? באמת, אני לא צריך להבין, את אמא שלי זה לא מעניין.
חיים, העובדה זה עניין את גידי ליפקין, מה?
חיים, בזכות תופירה, אתה נהיית...
אתה חתיכת כוכב? לא, בזכות עצמו, בזכות עצמו, נשבעת, הוא חתיכת סלב. טוב, חברים, אז לוינסון, אתה אומר בעצם שאתה בעד ובגדול.
אני חושב שקודם כל צריך לשאול את האוהדים, את המנויים, את הקבוצות, מה נוח להם, מה מתאים להם?
אתה כאוהד כדורגל בכלל וכאוהד הפועל ירושלים בפרד?
אני אוהב כדורגל בשעות מוקדמות, נורמליות, נוחות, שאתה לא חוזר הביתה באמצע הלילה, שאתה יכול להביא את הילדים, את המשפחה, אבל יכול להיות שאני אוהד כדורגל קטן ובמיעוט. צריך לשאול את כלל אוהדים, אני פשוט רואה שהקהל מצביע ברגליים, גם בטב, במשחק שלי מול הפועל חיפה. אני ראיתי הרבה ציוצים ופוסטים של אנשים. סוף סוף אני יכול לבוא עם הבן שלי.
אוקיי, בוא נשאל את הרב, רגע חברים, יש עוד צדדים. השבת נכנסת מאוד מאוד מוקדם. רגע, אנחנו צריכים לשמוע את כל הצדדים, לוינסון, למשל. הרב חיים אפללו, שלום לך, ערב טוב.
שלום לכם לכולם באולפן.
אתה אוהד כדורגל.
כן, כן, כן.
אוהד של מי אתה ברשותך?
סללום, אתה פעם, סליחה אופיר, תני לי רגע לנהל את זה.
אין לך זה, אדיסון. אולי בסוף אתה יודע, תקבל פה תוכניות רדיו גם, בבקשה, תנהל, קבל, קם.
מתי פעם האחרונה הייתה במשחק הרב אפללום?
גידי, מה שלומכם?
לא, זה, מי ששואל אותך זה לוינסון, ואיתי באולפן זה גידי ליפקין. כן, בבקשה. הוא שואל אותך שאלה, אם אתה בפעם האחרונה היית במשחק כדורגל?
הייתי במשחק של... בבלומפילד זה היה. דווקא ראיתי את המשחק של... נו, שיחק שם... מכבי זה היה שיחקו נגד...
מתי? מתי זה היה?
היה שנה וחצי לפחות.
מה אתה רוצה? אתה לא הולך למשחקים, מה אתה רוצה?
אני לא יכול, גם אם אני רוצה.
אתה אוהד מכבי תל אביב, מכבי תל אביב משחקת בעיקר בראשון שני, כי זו קבוצה מרכזית שמקבלת את השיבוצים של הפריים-טיים. אתה לא הולך למשחקים, מה אתה מתחף? פרסום, מה זה נדמה לי לך בכלל?
אני לא הולך ביום-יום, גם מכמה סיבות.
אוקיי, אז אתה לא הבנתי לשיחה, כי אתה לא הולך למגרשים.
לא, תשמע, כל אדם איפה שבמה שהוא מתעסק, אם זה לא מתאפשר לו, אז יש בעיה אחרת, אבל כשכן אפשרי, אז למה לא ללכת?
תגידי,
חסר
משחקים של
מכבי
תל אביב בראשון שני?
לא, יש הרבה.
א' כל
מכבי תל אביב... חברים, בואו נכבד אותו, ניתן לו גם לדבר, בבקשה, אדוני.
כי אני לא שומע את כל הצעקות שמדברים שם.
לא, לוינסון לא צועק, הוא פשוט כועס, בבקשה.
לא, אין לו מה לכעוס, אני את לוינסון שומע בהרבה תוכניות, אין לי בעיה, אני אוהב את כל אחד ואחד. העניין הוא שהמשחקים, אתם צריכים דבר אחד להתחשב.
בבקשה.
למרות שישנם אנשים שבאמת רוצים לראות משחקים לצפות ולהיות נוכחים במשחקים שהם טוב להם, שזה יום שישי, ישנם את החלק השני שהוא לא מעט, באמת לא מעט, שהוא כן רוצה לראות את המשחקים ולאו דווקא בשבת, וזה מפריע לו. וימי שישי שזה בעיה עם כניסת שבת. זה בית פרטי, זה משפחה שלמה, זה בעיה, זה שובר את כל הכללים הידועים בתורתנו.
כן, אבל מצד שני אתה גם צריך להבין שהכדורגל מאז ומעולם, מאז כניסתו למדינת ישראל, תמיד שוחק בשבת, אז מה זה משנה אם זה בשעון שבת ביום שבת, או אם זה שעון שבת ביום שישי?
לא, כשהייתי צעיר מדי, אני זוכר גם, היו שירים ושערים וכל הדברים האלה, לא היה ברירה, לא הלכנו, אני אפילו מוכן להכות על חטא כאן, כשהייתי קטן, בן 12 אולי, ברוב אהבתי לכדורגל, אני בזמנו הייתי נער, שיחקתי כדורגל, כשמי שנקרא היום יעקב אסייג, זה עוד הרבה כאלה, אני הייתי בלם בקבוצה בנצרת עילית, היום זה נוף הגליל.
אוקיי.
גדלנו והעניינים השתנו, אז גם כן כשהיו משחקים טובים, אז היה הפועל בני נצרת. הייתי מסיים את התפילה אוכל, ויורד ברגל מנצרת עילית עד נצרת למטה, כדי להיכנס שם באיזה חפירה, יחד עם כולם, אני וכל ערביי נצרת, ורואים את המשחק, כי זה היה מסעת נפשי.
אוקיי, אבל חלק מהמשחקים, הרב אפללו, חלק מהמשחקים עדיין יהיו במוצא שבת, וצריך להתחשב גם בציבור החילונים, לא רק הציבור הדתי, צריך, אתה יודע, לבוא לקראת כולם, אוהדי הכדורגל, היום לא יכולים כבר לנסוע לראות משחקים בגלל הפקקים האדירים שיש, חוסר חנייה, ובלגן שלם.
מינות כשיחה, עוד שנייה אחת, לוינסון, אתה איתנו?
לרב,
בבקשה, תנסה רגע להסביר, אבל לוינסון, איפה בא לידי ביטוי גם האוהד הדתי?
אני אגיד לך מאוד פשוט, קודם כל, לא רק משחקים בשבת, ולא רק משחקים בשישי בשלוש, אגב, במאמר מוזר, בשיחות, אפשר גם שישים באחת. רק שישי בשלוש. באנגליה שחקים ערב על אחת בצהריים, אפשר גם בישראל באחת, הכל בסדר מבחינתי.
לא, אני אגיד לך מה הבעיה של השעה אחת, חיים.
אבל תמהיל, גידי, תמהיל. חלק יהיה בשישי בשלוש, חלק בשבת בשלוש, חלק בשבת בשש, שבחורף זה בסדר, וגם יש משחק מרכזי ביום ראשון. עכשיו, אני גם אגיד משהו באופן כללי לגבי דתיים. לדתיים יש אמונה. בגלל האמונה שלהם, הם מבטאים על הרבה דברים. הם לא אוכלים שרימפס, כי הם מאמינים בזה. זה בסדר, הם מבטרים על המון דברים, חלק מהדברים שמבטרים עליהם, זה לא רק כדורגל בשבת, זה לרכב על אופניים בשבת, וללכת לטייל בנחל אלכסנדר בשבת. אני, כאילו, אני לא יכול להתאים את כל העולם לאמונה הספציפית שלהם, והם מבטרים, הם, בתפיסת עולמם, זה שווה להם, כי זה האמונה שלהם, מה לא בסדר בזה?
כן, אבל הם יבואו ויגידו שאנחנו מבטרים בגלל תפיסת העולם שלך. איפה נסתיים עם המריבה הזאת?
יגידו שאנחנו לא מתחשבים, יגידו שאנחנו לא באים לקראת.
אבל אני אומר גם וגם וגם וגם, וגם בתר ירושלים, שכאילו נסעה על דגל, את הזה שהם לא משחקים בשבת.
הנה, זה נפרץ, כן.
האוהדים שלהם צמאים למשחקים בשעות נורמליות.
אופירה, בזה חיים צודק, כי ראינו את המשחק ביום שבת בשעה 3, טדי, אצטיינון טדי, כמעט מלא, והקהל של ביתר פשוט אהב וחיבק את זה, וזה לא פעם ראשונה שהיה משחק בשעה 3, והאוהדי ביתר אהבו את זה. כל הזמן אמרו, אוהדי ביתר לא יגיעו בשעות משחקים בתוך השבת, ותמיד ביתר הייתה פונה, אנחנו לא רוצים לשחק בתוך השבת, רק במוצאי שבת, והנה, בא ארז כלפון, שבר את הסטיגמה הזאת, אמר להם, לא, אתם משחקים כמו כל הקבוצות, אין לכם יתרון בדבר הזה, ואת רואה שהאנשים אוהבים את זה. אגב, אני ראיתי אחרי הפרסום שלנו היום, כל מיני חוגים דתיים ובכל מיני תחנות שקשורות אליהם, התחילו מתקפה על המנהלת ועל ארז כלפון חיים.
רגע, בנקודה הזאת אנחנו רגע רוצים לנסות לחדש את קו השידור עם הרב, ואנחנו שנייה פרסומת זהב, אנחנו כבר מאתמול ביחד, לוינסון אסצ'ריטי, רגע פרסומת זהב אחת.
פרסומת זהב.
משתגעים מאינטרנט מג'עג'ע? לדור שלא יכול בלי, מגיע פאטרן דיירקט פייבר, סיב שמחובר ישירות לשרתים של ענקיות האינטרנט בעולם. מצטרפים עכשיו ונהנים מחודשיים ראשונים חינם. חייגו כוכבית 2300, כפוף לנדאים המלאים.
טוב, לוינסון אתה איתנו, כבוד הרב אתה איתנו?
כן, אני חזרתי אליכם.
אומר לוינסון, ואולי בצדק ואולי לא, אתם מבטרים על כל כך הרבה דברים שהחילונים קוראים להם תענוגות, אז קחו בחשבון, רציתם תורה, תישארו עם התורה?
לא, זה לא עניין של... לא שואלים פה למשל רבנים מבני ברק או מכל מיני מקומות. אנחנו מסתכלים בהסתכלות רחבה. הרבה אנשים שהם או שומרי תורה, אפילו במושג החרדי, שגם הם אוהבים כדורגל, הם באים. ויש כאלה שהם אפילו נגיד בפחות, גם כן באים. אז אם רוצים להגיד שאלה לא מגיע להם, כי החליט מי שהחליט שישחקו ביום שישי, זה שהייתה דוגמה אחת או שתיים בטדי שהגיעו הרבה, זה לא מעיד על זה שאין עוד 5,000 או 7,000 שכן רוצים לראות את המשחק.
אבל יכול להיות שאם זה היה בערב אז אותם אנשים לא היו מגיעים.
אם זה היה למחרת?
כן, אם זה בערב ואנשים לא יכולים להגיע, פקקי תנועה, לימודים למחרת, ילדים קטנים שלא יכולים להגיע.
אז יש לזה כל מיני, בכל דבר יש פלוס ומינוס. זה מה שאמרת קודם, ואני מסכים איתך. מה שטוב לזה לא טוב לאירוע. השאלה איך מוצאים את דרך האמצע, מה שנקרא.
אני חושב שהתשובה היא גם וגם, אבל תקנתי מהאנטריה, אבל פללו, אתה יכול להיות דתי ולאהוב לטוס לניו יורק, אבל בשבת אתה לא יכול לטוס לניו יורק. אתה מוגבל יותר, כי זה האמונה שלך. אתה לא, כאילו,
זה לא אומר שאני לא רוצה ליהנות מדברים שהעולם כן מתיר לי. לראות משחק כדורגל ואני נהנה מזה, אני גם
לא בשבת,
אבל יש משחקים שהם לא בשבת, אז מה לעשות? את מה אתה מעדיף? את בורא עולם או את המשחקים בשבת?
אני מעדיף את בורא עולם קודם
כל. אז יופי, אז בורא עולם אומר לך בשישי שבת, תנוח, תלמד תורה. תלך לבית כנסת, תשב עם המשפחה שלך, במוצא שבת, לך לכדורגל, החילונים ייהנו, מה לעשות?
אבל אנחנו חיים במדינה שאנחנו צריכים לתת גם לאלה וגם לאלה, בשביל
אתה לא צודק, אבל הכדורגל משוחק שישי, שבת, ראשון, שני. אבל הרב אפללו, המשחקים משודרים מיום שישי עד יום שני. כן, אז בשבת, מה לעשות?
אם אני רוצה את הקבוצה שאני רוצה ואני אוהד ורוצה דווקא לראות את המשחק ההוא והוא משחק...
אתה אוהד מכבי תל אביב, הם לא משודרים, הם לא משודרים בראשון, שני?
לא, אני אמרתי, אני אי אפשר להגיד לי אני אוהד, אני גם רוצה לראות משחק של הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, דוגמה, סתם דוגמה.
אוקיי.
יש לי חברים טובים פה, וגם אוהדים, וגם ראשי קבוצות, וגם הכל. אני נמצא בהכל. אולי אני לא הדוגמה, אבל מי שאוהד קבוצה מסוימת, יכול שיגיד כן, אני אמסר לי בשבת היום, אני לא אלך. כשהיא תבוא לנצרת אליד לגרין, אז אני אבוא, היא תהיה קרובה אליי.
אתה לא נפגע, אתה בוחר בחירה לכבד את הקדוש ברוך הוא לפי השקפתך, גם במחיר של ויתורים על המון דברים. אתה מרוויח.
אני רואה דוגמה, אני אגיד לך
גם שאני... אני אגיד לך משהו, אם ישאלו את אוהדי ביתר או כל קבוצה, יגידו להם, תגידו, הקבוצות, מתי אתם רוצים לשחק? מתי טוב לקהל שלכם? יבואו אוהדי מכבי חיפה, יגידו לנו, אנחנו לא רוצים לשחק בשבת, לא יודע למה. אני חושב שצריך לכבד את זה, אבל לדעתי, אם ישאלו את האוהדים, התשובה תהיה חד משמעית מתי לשחק. בשעות נוחות.
לא עשו בזה משאל העם, לא עשו בזה.
לא
עשו בזה משאל העם ולא בדקו את זה במה שנקרא.
לא משאל העם, לשאול את המנויים שמשלמים כסף ומחסים כסף למועדונים כמו
הקטנים. גם לא דיברנו על העניין הזה ששחקנים שבתוך תוכם באמת הם מעדיפים לא לשחק בשבת.
אז
קרי יום שישי אחרי צהריים. אבל את זה אתם לא שואלים, כי שחקן הוא חתום וזה מה יש. אז זה לא דיברתם בכלל, אבל אלה דברים שחומרים, שחקן יעשה חשבון לעצמו. כל אחד מה שעושה, כמו ששוטר בוחר להיות שוטר, וחומרים, גם הבן שלי שוטר במשטרה, אבל הוא מנעשה כל מה שצריך, וכל מה שהוא עושה, עושה בלב שלם, אפילו שיש לו קריצה בלב ביום שבת שהוא נוסע, אבל הוא עושה זה בנאמנות, כי זה עם ישראל, זה מדינת ישראל.
נכון, אבל הרב אפללו, אם יש כדורגלן, שהוא יודע שחלק מהמקצוע זה לשחק בשבת, הוא יכול לבחור לא להיות כדורגלן.
את מתחילה עכשיו, כאילו, אם יש אחד שמתחילים לגדל אותו לכדורגל, אבל...
מה לעשות? אבל מה לעשות? זה חלק מהמחיר לבחור מקצוע.
או שהוא מתנהג כמו גבי קניקובסקי, שפשוט מגיע לאצטדיון. הוא מגיע לאצטדיון נוסע יום קודם.
בימים שמוטי וניר היה מאמן בנצרת עילית, היה לי גם שוער וגם שני חלוצים, שכל פעם ששיחקו בנצרת עילית, הם התארחו אצלי בשבת, בשעה 2-3 בצהריים ירדו ברגל, בטיול, ויפה, ואכלו, ושתשו, והכל, ולא חיירו שבת. אחרי המשחק אני יורד, לוקח אותם, מעלה אותם לרכב שלהם, ושלום. זה אנשים שהתקדמו, והיום הם כבר לא באולם הכדורגל, זה הגיל, אין מה לעשות. אבל אתה לא עושה משחקן שהיום יתיר את החוזה שלו, כי אם הוא רוצה, בבקשה שיזניח את הכל ויגיד שלום, אני עם כדורגל סיימתי.
חברים, משפט סיכום של כל אחד, לוינסון, זה נראה שזה ויכוח שילך...
כדורגל שייך לאוהדים, האוהדים החליטו.
אוקיי, הרב אפללו.
השאלה איך בודקים את זה, מה זה נקרא אוהדים?
עושים סקר, עושים סקר בקרב קבוצה, בקרב אוהדים שלה, ובסופו של דבר, אתה יודע, יראו שהאם הקהל רוצה את זה או לא רוצה את זה.
יש בזה נכון, יש בזה מה שאתה אומר, אי אפשר לכפות על שום זרם כזה או אחר אם הוא רוצה לתת כדורגל. אם אתה בזרם החלש, אז זה מה שיש, אין מה לעשות. יש הרבה דברים שהם משתמשים בהם בשבת, ואני כאדם חרדי מוותר עליהם, כי אין לי מה לעשות עם זה. אני לא יכול...
אני מוותר על לראות אופירה ולוינסון כשאתה שומר שבת. זה בסדר.
אני... הילי, אתה לא חושב שאני מראה...
תגיד לי שאני צריך להבין את התוכלית שלי יום ראשון, כי לך זה לא נוח. נו, מה אני אעשה? אמיתי.
לוינסון והרב אפללו, נראה שאנחנו נשאר עם הוויכוח הזה. תודה רבה לכם.
באחדות ושלפחות המשחקים לא יהיו במצב של מריבות ולא כל הדברים הקשים, שיהיה ספורט, רק ספורט והכל באהבה.
תודה לכם.
תודה לכם.
תוכנית הספורט של ישראל.
16:09, אז מה יעשה ערן זהבי? אנחנו היום ביקשנו במערכת וואן, סחתן עליך גידי, מגולשי וואן, להצביע מהי דעתם בנוגע למחשבות של קפטן מכבי תל אביב. גידי, אנא, תן לנו בבקשה את תוצאות הסקר, גם במספרים, מה צריך לעשות ערן זהבי, וכמה אנשים כמובן חשבו מה.
התוצאות מאוד מעניינות. שימי לב, אופירה, רק 23% להישאר במכבי תל אביב, ואילו 44% לעבור לקבוצה אחרת בישראל, כמעט 5% לעבור לקבוצה אחרת מעבר לים, ו-28% לפרוש.
מה דעתך על התוצאות, גידי, לפני שנעבור לאורן קדוש ודידי הררי?
תוצאות הפתיעו אותי.
באמת, למה, מה ציפית?
שיהיה יותר על גבי פרישה, חשבתי.
כן.
זה מראה שרק להישאר מכבי תל אביב, זה מראה שרוב האוהדים השלימו שערן זהבי סיים את דרכו במכבי תל אביב.
כן.
בסך הכל זה מראה שהקהל אוהב את ערן זהבי, כי אם את לוקחת את הכל, אז רוב האוהדים עוד רוצים שהוא יישאר לשחק כדורגל. אבל מבינים שמכבי תל אביב, עם כל מה שקורה שם עם לזתית, שלא בדיוק סופר אותו, והוא לא בהיררכיה שלו בכלל, ושם אותו פה 5 דקות, ושם 7 דקות, אז אין לו מה לחפש שם.
שלום לך, אורן קדוש. וואן.
אופירה, מה שלומך?
אני בסדר המדינה פחות, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל באופן אישי, מה אתה היית מייעץ לערן זהבי, ואחר כך אשמח לשמוע את דעתך על תוצאות הסקר של גולשי וואן.
אז אם נתייחס קודם כל על מה שאני הייתי עושה עם קומו, דעת, התשובה היא בעיניי די ברורה. אני חושב שדווקא איפה שהאחוזים המועטים של לעבור מעבר לים או להפסיק לשחק כדורגל זה הכי הגיוני, כי בארץ הוא לא ילך למכבי חיפה. בואי נהיה ריאלים, איפה גם יכולים לשלם את השכר שלו? הוא ילך למכבי חיפה, והוא לא ילך להפועל באר שבע, ואני גם לא רואה אותו, אני גם לא רואה אותו הולך לביתר ירושלים, כי אני הבנתי מלא מעט אנשי תקשורת שבביתר לא ססים כל כך להביא אותו כל כך מהר. זאת אומרת שאין לו באמת אופציות פה בארץ ללכת אליהם, אנחנו לא נראה אותו פתאום לא בהפועל תל אביב ולא בקבוצות של מרכז טבלה ומטה. ולכן האופציות שלו זה או לצאת החוצה, ואני לא יודע אם הוא יעשה את זה בעצמו, או לסיים את העונה מכבי תל אביב ואז לפרוש, או אפילו לפני כן. אין לו יותר מדי אופציות. ולכן בעיניי, אם אני הייתי במקום של ערן זהבי, זה או שאני הייתי יושב מחכה בסבלנות עד סוף העונה, או שפשוט עכשיו כבר בתקופה הקרובה כבר הייתי מסיים דרכי מכבי תל אביב.
וכשאתה בעצם מסתכל, כשאתה מסתכל בעצם על הסקר של אוהדי מכבי, גם אתה כמו גידי מופתע, חשבת שהתוצאות יהיו אחרות, זה אומר שאנחנו לא ממש מרגישים את רחשי הקהל?
אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על התוצאות, אפשר לראות שיש קצת מהאוהדים, למרות שאי אפשר גם לדעת איזה מן האוהדים אלה, כי הרי זה היה פתוח לכולם.
נכון, כן. קצת
מהאוהדים רוצים שיש לנו מכבי תל אביב, אז זה רק עצום כמה אחוזים, והרוב הוא רוצה לראות אותה בקבוצה אחרת בישראל. זה לא ריאלי. באמת שזה לא ריאלי. הסיכוי שהוא יפרוש יהיה יותר גבוה מאשר שהוא ילך לקבוצה אחרת. ושוב, באמת, הסקר לא מפתיע אותי, התוצאות שלו לא מפתיעות אותי. אבל מבחינת מה זה יוביל, זה לא אומר שום דבר.
רגע, אם הוא עוזב את מכבי תל אביב, תאמרו לי שניכם, גם גידי וכמובן אורן, אז הוא סוגר את הדלת מבחינת התפקיד שיועד לו? אז הוא צריך לחשוב על זה גם.
השאלה שוב, אופירה, איזה תפקיד ומה ייתנו לו באמת? ואני חושב, שוב, ערן זהבי, שוב, זו החלטה שלו, את יודעת. בסופו של דבר, כל אחד מחליט לעצמו, עושה מה שטוב לו ומה שהוא מרגיש נכון, אי אפשר לקבוע לאף אחד. אבל אני חושב, שוב, שערן זהבי גם צריך לחשוב טוב מה, איך הוא רוצה שיזכרו אותו. כי הוא נתן עונה גדולה בשנה שעברה, התחיל לא טוב את העונה הזאת, כי גם ככל שהזמן עובר והוא לא משחק, אז גם כושר המשחק שלו יורד. גם אם הוא ייתן לו פתאום לשחק, הוא לא פתאום יעשה, זה לא יהיה ניסים. אי אפשר מישהו שלא משחק תקופה ארוכה פתאום להיות טוב מאוד על המגרש, זה לא יקרה. אין סרט כזה. גם ראיתי ערן זהבי עכשיו היה בחופשה, אני רואה שכל הזמן מעלה סרטונים, שהוא מתאמן כל בוקר וכל ערב והכל, ועדיין יש לו את הדרייב. אבל שוב, ערן זהבי צריך בסופו של דבר להגיע לנקודה, זהו. תת לפעמים צריך להגיד, עד כאן. אבל בסופו של דבר, הוא יודע מה טוב לעצמו, מה הוא מרגיש, האם הוא מרגיש שהוא יכול לעשות עוד, איך הוא רוצה שיזכרו לו את הקריירה, כי לפעמים גם שאתה הולך לקבוצה אחרת ושם לא הולך, ושם אתה נופל, אז יזכרו לו גם לא טוב את סיום הקריירה האדירה שלו. ואני חושב שהיה לו קריירה שכל שחקן היה רוצה להתחלף איתו, כמעט כל שחקן, ואני חושב שהוא גם צריך לחשוב איך הוא רוצה שיזכרו אותה.
תגיד רגע, אבל אורן, מכבי תל אביב בעצם נכנסת לשישה משחקים ב-18 ימים. אם באינטנסיביות הזו, גם לזטיץ' לא ייתן לו לשחק בעומס הזה, אז הוא כבר מבין שהדלת בפניו סגורה.
אני חושב שהדלת היא כבר... שוב, מבחינתו של ערן זהבי, למה שהוא מצפה, למה שהוא רגיל, היא כבר די סגורה. איך את רואה את זה? משחק אחרון נגד סכנין, הוא שיחק 5-3-2, שני חלוצים בהרכב, הוא פתח עם אדו לפניו. אוקיי, זאת אומרת, יש את דור תורג'מן, יש את מדמון, אז חשבנו שהוא השלישי, פתאום גם אדו פתח כחלוץ. זאת אומרת, הוא אפילו הפך להיות חלוץ רביעי במכבי תל אביב. הוא רואה אותו כמקסימום שחקן של רבע שעה, 20 דקות, לא יותר. ערן זהבי צריך להבין את זה, הוא יודע את זה. לתת לו לפתוח, זה באמת יהיה מקרים בודדים. ויכול להשתמש בו, אבל זה באמת למספר דקות, את לא תראי יותר מזה. ולכן ערן זהבי צריך להבין את הסיטואציה שלו, אני בטוח שהוא גם מבין אותה.
אופירה, אני בכלל לא חשבתי שהוא יחזור מהפגרה הזו. כאילו, הייתה לי תחושה שזהו, יוצאים לפגרה.
אני חשבתי שהוא לא יחזור בקיץ, אל תשכחו מה היה בקיץ, הוא התלבט המון אם להמשיך או לא להמשיך במכבי תל אביב. בסוף משהו מקבל זאת כפה רצינית ביותר.
בגלל זה אני חשבתי שהוא ילך, יחשוב עם עצמו, ותוך כדי תנועה עכשיו בפגרה, יבוא למכבי תל אביב ויגידו להם, בוא נשב ונקבל החלטות. אני לא יכול להמשיך בצורה כזו. זה לא מתאים לי ולא טוב לי, בגלל זה הופתעתי. השאלה, אורן, האם הוא, מה הוא רוצה לראות עכשיו את כמה משחקים עוד שנותרו, לראות אם המאמן פתאום טיפה משנה. אני אגיד לך, אורן, עוד דבר, ואופירה. עכשיו זה הייתה פגרה ארוכה. יש שחקנים שלא יחזרו אותו דבר. זה מין כמו תחילת תאונה כזו. השאלה, פתאום, מי הסיטואציה שפתאום תרים את זהבי, אורן?
תשמע, קודם כל בחדר הלבשה, ברור שהתחושות הן לא תמיד הכי טובות, אבל מה שהוא מוציא החוצה לתקשורת, זה שזה הכל בסדר. שהכל טוב, שהתקשורת עושה מזה יותר מדי, ושאפשר גם לקחת בחשבון שהוא נשחק פחות.
כן.
אנחנו מכירים אותם מתחילת האישיות, ואנחנו יודעים שהוא רוצה לשחק כל הזמן.
אבל ממה שאתה שומע ממכבי תל אביב, מה הכיוון של מכבי?
מה שאני יודע, מכבי תל אביב, זה שהסיפור לא הולך להשתנות לטובתו. כל עוד זה המאמן וזה המאמן, אלא אם כן יהיה משהו דרמטי, וזה לא אמור לקרות, כן? הקבוצה במקום הראשון, גם אם היא לא נראית הכי טוב, אנחנו לא נראה שם שינוי בקרוב, ולכן זאת הסיטואציה, זה לא הולך להשתנות לטובתו.
אוקיי, אז אנחנו נחכה בסבלנות ונדע באמת מה קורה עם ערן
זהבי,
שאירו יעזוב.
יכול להיות, אתה יודע, שכבר אנחנו נראה בימים הקרובים, שהוא יראה מה קורה בדיוק, שכולם יחזרו, אולי עוד איזה משחק שניים, ואז הוא יקבל את החלטה. כמו שאורן אומר, הוא מנסה לשדר כרגע עסקים כרגיל, אני רואה מכבי תל אביב מעלה, מגיעים מילדים לאימון, זהבי פוגש אותם, מעלים סרטונים, והכל כביכול, הוא עושה בידור בחדר הלבשה, חיוך, מצב רוח טוב, אבל אני יודע בתוך תוכו, שזה לא ככה, מקורבים אליו מעידים, שערן זהבי צריך לקבל את ההחלטה, וההחלטה היא בקרוב טיפול, לא מסתירים את זה, שערן לא מרוצה מהסיטואציה, לא משהו קיווה שהוא חשב שיהיה אחרת. אני אגיד לך, גם ערן זהבי מרגיש שהוא לא נותנים לו את הצ'אנס האמיתי, כי פה 5 דקות ושם 10 דקות, אז באמת הוא לא יכול להביא את היכולות שלו. אף אחד באמת לא יכול לדעת איך ערן זהבי באמת מבחינת כושר.
זה נכון, וגם יותר מזה, אני גם חושב שאם אני הייתי במקום שלו,
כן.
אם כבר הוא נשאר במכבי תל אביב והוא לא משחק, אוקיי, הוא משחק פחות, לפחות שיתנו לו משהו במוצר לגבי המשך דרכו.
אני מסכימה איתך, אורן, מסכימה. לא לבזות את השחקן, מסכימה איתך. אז אנחנו נקדיש לו איזה שיר טוב של גידיגוב, זה מוקדש לערן זהבי. קדוש, תודה.
תוכנית הספורט של ישראל.
649, כן גידי ליפקין, מה אתה מתכנן?
רק לפני כן, אופירה, את יודעת קטע גדול, התת אלוף הזה, דורון, שחשוד בירי הנורים,
כן.
היה מפקד שלי בצבא.
לא מאמינה לך, גידי.
כן, מפקד סטיל שלי.
די, נו.
כן, כן.
כן, עכשיו, מה הפתעה? דברו אליי, אמרו לי שמתכננים לי הפתעה פעם אחרונה.
ערב טוב, לילה בליק.
ערב טוב.
די, זו חתיכת הפתעה. זו חתיכת... הנה היפה של אופירה, לא דיברנו 3 שעות.
שלום אחותיה.
לא, שלום אחותיה אהובה. יום, שלום, שלום, שלום מילה. רגע, רגע.
הכי ברדיו.
רגע, אני רוצה להבין. הילה עשתה מספר רציני ביותר בווינר?
הפוך.
מה זאת אומרת? תסבירו רגע. לא, אני יכולה כבר לומר לך, אם היא עשתה הפוך והיא טעתה בגדול, היא עשתה את זה בכוונה, כי בדרך כלל צודקת. איך ההגנה?
לא, אני הצלחתי רק במדינה שיש לי בה אינטרס. ספרד נבחה? זה מה שחשוב.
די, נו. מה, הצדקת בטח עם ספרד, מדריד, בגלל הקליניקה של פולה.
בדיוק.
זה הדבר היחיד.
אני מכירה אותך, אני מכירה אותך. בסדר, נו, הילה.
אז זה קלטתי.
אילה, בוא, אני רוצה ללמד אותך איזשהו תירוץ יפה של אופירה, שמאזינה לתוכנית הספורט שלנו מאז ומתמיד עם בעלה רותם. הוא היה מאזין לנו ב-20 השנה האחרונות, הוא המאזין מספר 1. איפה כל תחנה שהלכנו, גידי, רותם מאזין.
אז היא אומרת שרותם הפיל אותה לפי תחקיר מוקדם.
מה, אילה, ספרי לנו מה קרה.
אני רציתי להדגיש רק את ספרד, מה זאת אומרת? הכל פה מתוכנן.
רגע, תסבירי לנו מה קרה.
אני אסביר לכם. אני את כל האנרגיות שלי כיוונתי רק על ספרד, זה הכל. כל השאר לא מעניין. נכון, אמרנו ספרד בגלל הקליניקה, אני תכננתי שספרד תנצח, ושם אני...
אילה, אני חייבת לומר לך שאת מראיינת ומרואיינת, לא מפתיע, כי אני יודעת איזה יכולות וירבליות יש לך אהובה שלי. את יודעת מה, אז אולי אם אתה כבר חזקה, את מדינת ישראל את אוהבת לא פחות מספרד, נכון?
הכי אוהבת בעולם.
את יכולה להגיד לי מתי תסתיים המלחמה, אם את כבר כזה חזקה בניחושים שאת מבינה במדינות שאת אוהבת אותן?
מתי תסתיים המלחמה? אני חושבת שמהיום שאנחנו קיימים, וכל חיינו נהיה רדוף, שעוסק במלחמות לצערי הרב, וגם אם תסתיים המלחמה, אז יהיה שקט לזמן מה, ואנחנו שוב נחזור לסיבובים לא פשוטים.
בקיצור, אחותי, את חושבת שחורות, ואני מבינה אותך, זה בסדר גמור. אני רק רוצה לומר לכם שאנחנו מרגיעות אחת את השנייה ומלחיצות אחת את השנייה בקבוצה שנקראת לנו צרחות. אנחנו ככה, זה הכאב שלנו. אילה, הפתעתם אותי, סחתן, ואילה, זה שלא אמרת לי מראש שאת עולה, זאת פעם אחרונה, אין בינינו הפתעות.
מיכל הזהירה, מיכל הזהירה אותה.
לא, לא, אבל אין בינינו הפתעות, אמרתי למיכל, זאת פעם אחרונה. ידעת מהבוקר, אנחנו דיברנו 10 פעמים היום.
אני לא יודעת מה אני עושה.
רגע, גם פולה ידע?
לא, פולה לא יודעת, כי בטוח תספר לך.
ידע, ידע, ידע.
אני רק רוצה לומר לך שמיכל כותבת לי כרגע שפולה העבירה את המספר. בוא נה, תקשיבו, אחיות בליק, אתם דפקתם עליי בליק של החיים.
היא אמרה לי שהיא יודעת.
אני אגיד לך מה קרה, היא שכחה, זה לא שהיא לא רצתה, אילה, זה לא שהיא לא רצתה להגיד, היא פשוט ברח לה, אני חולה עליה, אני חולה עליה, אילה, אני מאוהבת בך, יום שני אני באה לטיפול 100,000 אצל פולה, אישה מספר אחת בתחום הפנים והגוף. תודה אהובה שלי.
לגמרי, תודה אהובה שלי, תודה לכם.
אני מבקש לך בפעם הבאה להביא 100% הצלחה בווינר, ושרותם לא יטעה אותנו.
זכינו בך, מה צריך יותר מזה? זכינו בך,
אהובה. אני מתה עלייך, אילה.
אחותי, בלב הזה נשומה.
מתה עלייך, ביי, אילה יפה שלי. נשיקות לפולה, שבטח ברח לה לא לספר לנו. תודה. צרחות, צרחות. גידי ומיכל, אני רוצה לומר לכם. יש בתוכנית הזאת כללים ברורים, לא עושים לי הפתעות. איזה הפתעות? תגידו, מה התבלבלתם? גיד, אתה הדלקת את מיכל שאני אבין.
זה היה משותף.
הבנתי. אז אני מבקשת לא לעשות לי יותר הפתעות. כותבת לי בפרסומות, אופירה טוב, תגידי מי, אני רוצה לדעת בבקשה.
או לא, את יודעת, היא התחשבה באחות שהיא כתבה לך הפתעה, לא רצינו בכלל שתופתעי.
אני הייתי בהלם. אני רוצה לומר לכם משהו, זה חבל שהיא לא ירדה מהקו. יום אחד ישראל קצורזה שלח לי כפות רגליים. הוא אומר לי, אם תדעי של מי הכפות רגליים האלה, אני כרגע נמצא בגינה ציבורית באזור אחד, מקבלת מה שאת רוצה. אמרתי, תגיד מה, תאמיתי, זה כפות רגליים של אילה. הוא היה בשוק, הוא לא דיבר יומיים. אנחנו חברות מאוד מאוד טובות, אנחנו אחיות. זהו, אנחנו מסיימים. גידי ליפקין ומיכל.
אני מקווה שלא סכסכנו שם אז.
לא, לא סכסכתם, אבל זה שפולה לא סיפרה, אני כבר שלחתי נזיפה, תכף אני אקבל את התגובה, היא תגיד לי, שכחתי. לא נורא, אנחנו סורחים לה.
הייתה עסוקה, מה?
כן, איזה עסוקה, הייתה איתי כל הצהריים, מהבוקר היא עדה, הייתה עסוקה איתי בצהריים. אז אנחנו רוצים לפרסומות חדשות, מיד אחרי החדשות, אנחנו נעלה את מר אפריקה, אברהם גרנט, כבר חוזרים.
תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אופירה סייג וגידי ליפקין.
7:05, ערב טוב לכם, ברוכים השבים לשעה השנייה. תוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו. לצידי באולפן, העורך הראשי של וואן גידי ליפקין, עורכת המפיקה מיכל ברנוי, והטכנאי שלנו אלעד נבון. שלום וערב טוב לך אברהם גרנט, מאמן נבחרת זמביה.
שלום רב, נצמד הבלתי נשכח.
יאללה. מה שלומך? מה שלומך?
אני בסדר גמור. חיית כדורגל עבר שבוע ממש טוב, שבוע נהדר, שבוע משמח, אז אני מרגיש טוב.
קודם כל צריך לומר שיחד עם הנבחרת שלך הבטחתם את העלייה לאליפות אפריקה עוד בטרם המשחק, צריך לומר. תגיד, איך בעצם מבטיחים את אליפות אפריקה עם מאמן ישראלי שמגיע מאזור לא אהוב בלשון מעודנת על כל העולם? תספר לי רגע על הפן האישי.
שואלים אותי הרבה את השאלה הזאת. אתה ממש תופסים עוד שנייה נחס בלונדון. באפריקה הם די אוהבים אותנו ואני לא מרגיש שום דבר. למען האמת, אני מסתובב בעולם, אני לא כל כך מרגיש את זה, את האנטישמיות ואת הכל, אבל אני שומע את זה מכל מקום. כמובן שזה חורה לי מאוד, אז לדעת, טבחו בנו, רצחו אותנו, עשו דברים מאוד גרועים, ובסוף העולם נגדנו. אנחנו אוהבים להגיד שהעולם צבוע, במקרה כזה העולם מלא אינטרסים, אינטרסים שונים, ונוח לצאת נגדנו, נוח לצאת נגדנו, לא יוצאים נגד אחרים, רק נגדנו.
ואתה מוצא את עצמך, שר החוץ, מדבר, מסביר, לא יומן שאנחנו צריכים להסביר, כשאנחנו, כפי שאמרת, רצחו אותנו, אנסו אותנו, וחטפו אותנו, ובסוף אנחנו צריכים להסביר שאסור לשנוא אותנו. את צודקת
ב-100%, כל מילה, מה שאת אומרת, זה מה ש... אני כן, ו... תראי, בטבע הדברים, בגלל שאני מוכר, אז מעלים אותי מדי פעם לשידור, ראיתם גם שבוע שעבר, תחנות רדיו, טלוויזיה, וזה, ואני מוצא את עצמי, אבל אני לא מתנצל, אני די תוקף בעניין הזה, עד כמה שאפשר, עד כמה ששומע. תראה, העולם מתחלק לכמה, יש אנטישמיות ויש אנטישמים, ואותם לא נשנה, זה דבר שנתון למחקר, אבל יש גם הרבה שהם פשוט ניזונים מאינפורמציה ממש לא נכונה, ממש לא נכונה. אני מציע לכם להאזין לדאגלס מרי, העיתונאי ולנסיך הירוק. הם מתארים את המצב מאוד מאוד נכון. ישראל היא הקורבן וישראל מגנה על עצמה ואין שום ספק בזה ומי שבעיניו בראשו רואה את זה. וישראל פתאום צריכה להתגונן, אני לא חושב שאנחנו צריכים להתגונן, אבל מצד שני אנחנו רואים דברים כמו שקרו באמסטרדם, וליבנו, ליבנו, אני יודע שאתם מזכירים את זה כל הזמן, אבל אני ממש חושב כל הזמן על החטופים, ואני אומר, מי זה החטופים? זה ילדים, זה מבוגרים, זה נשים, זה אנשים חסרי ישע, שבואי לא נשכח חופירה שהיו במסיבה למען השלום, ואני לא יודע אם את יודעת, רבים מהחטופים, כולל כמה נשים מבוגרות, שגרות שם בעוטף, אלה שטיפלו בפלסטינאים כאילו הם הבעזתים, כאילו הם הילדים שלהם.
נורא, נורא, נורא. אברהם, אני מחזירה אותך קצת לכדורגל.
אופירה, ראית שאברהם מעומד חזק לרוקדים וכוכבים בעונה הבאה? ראית איזה ריקודים הוא פצח?
אחרי החגיגות בחדר ההלבשה? מה, אתה הזוכה של רוקדים וכוכבים? מה קרה? לא ראיתי אותך ככה חוגג הרבה זמן.
זה צירוף מקרים, כי א', אנחנו מתמודדים על העלייה לאפריקה. כשאני הגעתי, הם לא עלו במשך, הליכוד היא כל שנתיים, הם לא עלו במשך קרוב לעשר שנים, ואז הייתה עלייה היסטורית, וזה היה לכיפק, ועוד אחד מההישגים שיש. אבל הפעם זה היה קשה במיוחד, כי אנחנו עודדנו עם נבחרת אלופת אפריקה, במשחק קובע, כשראו חצרים לנו יותר מחצי מהרכב, וכולם שחקנים מפתח, צירוף מקרים נדיר, כי הם נפצעו בקבוצות שלהם באירופה, למעשה באותו שבוע לאותי אחד, ובנבחרת פה זמביה, שהיא לא משופעת בהרבה שחקנים טובים, למצוא את התחליפים היה מאוד קשה, אחד השבועות הקשים שלי מבחינה מקצועית ומאתגרים, אז פתאום שנגד נבחרת כזו מנצחים, אז השחקנים באו אליי ואמרו לי, בוא תרקוד, האמת היא שאני לא זוכר שהצלחתי, אבל רקדתי, והבת שלי רומי שראתה את זה,
אתה איתנו?
את שומעת אותי?
כן, כן, יש איזשהו ניתוק בשיחה, אולי נכנסת לך שיחה או משהו, אבל בבקשה, כן, נמשך.
איפה?
עם רומי, הבת שלך.
רומי, הבת שלי ראתה את זה, התקשרה אליי ואמרה לי, אבא, מיד לרוקדים כוכבים, מיד, אתה מוכשר, אבל בזה כמובן שאני לא מוכשר.
אמרו, אני יכולה לומר לך דבר משהו אחרי שאני מכירה אותך מעל 20 שנה, גם את רוקדים עם כוכבים אתה תנצח, איך אני איתך? ובסיום התוכנית גם אתה תחליף את אחד השופטים. הרי בוא, אתה אברהם גרנט, פתחת את הבית ספר לחרטטת בהכל. אתה יודע מה, אם כבר דיברנו על הבית ספר, דבר איתי על התלמיד שלך רן בן שמעון ונבחרת ישראל, בניחה שלא התפלטה.
קודם כל, אנחנו מכירים כבר למעלה ב-30 שנה,
20, 20, אבא, תפסיק להזכיר את הגיל שלך, נו.
ועל זה, בבית בחרטטת יש לי כדי ללמוד, ואני לא אומר יותר מזה.
אוקיי.
מה השאלה?
מה, אתה אמיתי? אני רואה שבאמת הגיל עושה את שלו.
הוא לא ישן מאתמול, היה בטיסות.
רן, רן, נבחרת ישראל.
כן, כן, כן. לא, רציתי לראות אם את עדיין חדם. רן...
עדיין ולנצח.
זה ברור. זה לא יקחו את זה ממך. רן, קודם כל זה, עושה עבודה נחשב טובה מתחילת הקמפיין. עושה ממש עבודה טובה. זה בית מאוד מאוד קשה. היו הרבה מאוד פצועים, ולאט לאט יצבת הנבחרת, והשבוע האחרון זה שבוע מדהים. נגד שני נבחרות ברמה הזו, לא לספוג שערים, זה כמעט דבר בלתי נתפס. אני מאוד אהבתי את משחק ההגנה ומשחק הצרפת, ואהבתי בכלל את המשחק בלגיה במשחק השני, בחילופים, אתם רואים שהוא עובד על דרך מסוימת, ואני מאוד 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 מקווה ומאמין שאפשר הפעם יהיה לעלות ליורו.
הפתיע אותך רן בן שמעון? אפשר לומר שבאמת התלמיד עלה על רבו?
בזמן כבר.
באמת? זה קשה, אבל אתה יודע, אתה בלבל מסוים שהוא מאוד גבוה. מזמן עלה על רבו? וואו, הפתעת. כי מה? תן לי קווים לדמותו.
את מכירה אותי, אני לא משווה. אני מנסה להיות הגרסה הכי טובה של עצמי, לא מתחרה באחרים. אבל רן יש לו תכונות טובות מאוד, הוא גם בגיל עם ניסיון, הוא גם עם אין נבחרת, הוא לקח הליכות עם קבוצה קטנה, שאף אחד לא לקח את הליכות, יש לו ידע, הוא בחור אינטליגנטי, ואני חושב שהמינוי הוא מינוי טוב, ואני מאמין גם שהוא יצליח. יש לו תכונות נהדרות שיעזרו להצליח, תראה, שבוע אחרון, אי אפשר לקחת את זה כמובן מאליו, זה דבר...
מה אהבת לראות בנבחרת, אברהם?
אני אהבתי במשחק הראשון, משחק ההגנה, את הלחימה, את החיפוי. בדרך כלל ששוער מצטיין ודניאל פרץ, שהוא אישיות בפני עצמה, נתן הצגה, אומרים ההגנה לא הייתה טובה, אבל זה משחק מוזר כזה שהוא היה טוב וההגנה גם הייתה מצוינת. כולם נלחמו, היה קשה לצאת להתקפות כולם, ולכן מאוד אהבתי את המשחק השני, שאני לא יכול להגיד למדו לקחים, אבל התקדמו קדימה וגם תקפו ותקפו יפה. ונבחרת ישראל הייתה
ראויה, נצחון
במשחק השני
מבחינתי. תגיד, רן בן שמעון מתייעץ איתך?
לא, לא, אנחנו יושבים מדי פעם, מדברים, נפגשנו פה, נפגשנו שם, מדברים כמובן על כדורגל, אבל לא הייתי קורא לזה איזה שיחה יועץ, יש לו את הגישה שלו, הוא עושה את הכל בכוחות עצמו, כמובן שרן הוא סקרן, הוא אוהב ללמוד, ומדברים מדי פעם, כמו שאני מניח שהוא מדבר גם אחר.
לפי דעתך, ערן זהבי צריך לעזוב את מכבי תל אביב או להמשיך עד סוף העונה?
או לפרוש.
אני חושב שזה שאלה שהוא במשפחה שלו צריכה לענות.
אבל בכל זאת תייעץ, תנסה לייעץ.
אני חושב ש... תראי, אי אפשר לקחת את מה שהוא עשה. אני יודע שלפעמים כשאתה מגיע לסוף הקריירה, אתה אומר איך אני פה, איך אני מסיים, זה לא משנה בכלל. יש שחקנים גדולים, יש שם מיקי ברקוביץ' הכדורסן הכי טוב שהיה אי פעם פה, אישיות מדהימה והכל. סיים על הספסל של הפועל תל אביב, אז מה? מישהו, יש אחד שלא זוכר את הקריירה שלו, את הקריירה. אורן זהבי הוא בספר הזהב של הכדורגל, מה שהוא עשה בנבחרת, ובחוץ לארץ זה לא דבר של מה בכך. ולכן אני אומר שקשה מאוד לענות, הוא זה שצריך לענות. אני במקומו הייתי נשאר, אני כמקום נשאר, נהנה בכל רגע ומנסה לתרום כמיטב יכולתי וזה הכל, אבל זה החלטה שלו.
אבל תגיד לי, ברגע שיש לך מאמן אברהם, שיש מאמן שלא בדיוק סופר אותו, נותן לו פה 7 דקות, פה 8 דקות, פה 10 דקות, לא יותר מזה. יש לו הרבה מה לעשות במקרה כזה? מה שאתה אומר שהוא היית במקומו נשאר?
אני אומר שהוא התחיל כבר את השנה, הוא ידע פחות או יותר מה יהיה. כנראה גם קיבל לשחק, ערן הוא ווינר ומקצוען ברמות הגבוהות, אני מכיר אותו טוב בו, ולכן הוא כנראה חשב שהוא יצא יותר, אבל הוא ידע שהוא הולך לשנה מסוג מסוים שהוא לא חווה אותה לפני כן, ולכן רק הוא יכול לנו.
ומה היית עושה במקום דניאל?
הוא
ואשתו מהחנפה. דניאל פרץ, מה היית עושה במקומו? ראינו היום ביירן, אומרים אנחנו לא משחררים אותו, אנחנו בונים עליו. לעתיד.
במקום דניאל פרץ, אני איך בדיוק מה הייתי עושה. ממשיך לשחק כפי ששחקתי בשבוע האחרון, ועד הכל יהיה בסדר.
וצריכים לתת לו צ'אנס כדי שהוא ישחק, אתה יודע, בוא.
תראו, דניאל פרץ, כולם אמרו, לא משחק, אבל הוא מתאמן עם שוער ענק, המאמן השוערים בבאיירן מינכן, זה אחד הטובים בעולם, ותראו, שחק לא משחק, כבר לנבחרת, ורואים שהוא הרבה יותר טוב מהשוער.
תגיד,
מה, בזכות האימונים? אתה חושב שזה בזכות האימונים של ביירן?
אני חושב שהרבה זה בזכות זה, הרבה זה בזכות האישיות שלו, שהוא סבלני, והוא בגיל צעיר מאוד לשוער, הוא בן 23 או 24.
כן.
ואני חושב שזה בזכות המאמן השוערים, כן. וגם נועה קירל קצת.
כן. נועה קירל זה צרכות, איך אברהם בסוף, אין, אתה לא יכול בלי העקיצה.
תגיד.
אין, לא, לא.
איך אני יכול, אני מתראה את עצמך, אני יכול.
איך זה בסוף נופל עליי, אתה ענק. אין, אתה ענק.
תחתיר עליי אם לא, לא?
לא, אני צריכה, לא, אני כבר רואה, גידי, שנייה רגע אברהם, אני מבקשת כותרת. דניאל פרץ מצליח, לא מעט בזכות נועה קירל. אני מבקש ממך שזאת תהיה הכותרת, אברהם גרנד נקודותיים. נועה קירל, אם היא תרצה אחר כך את הטלפון של אברהם, אברהם מתיר לי, הנה, אני אומרת לזה בשידור, אני מעבירה לו. בסדר גמור, בסדר גמור.
אופירה, שאת בגידי ביחד, תהיה כותרת גם אם לא אמרתי.
בוודאי, איזה שאלה. אתה בטח זוכר גם את אשר גולדברג, כן, אמרת לו, אמרת, תהיה הכותרת, מה זה משנה? אנחנו, אתה יודע, מנסים לחכות, איך תמיד אתה צוחק איתי? מנסים לחכות, אתה יודע, אנחנו לומדים מה הגדולים ביותר. הכל בסדר.
תגיד, אבא, מה?
אותו אפילו מהיכולות הגדולות שלכם, אתה לא יכול לחכות, מה?
תגיד, דנו בקריירה של כולם. מה קורה עם אברהם גרנט, המשך? לאן אתה מכוון עכשיו? כי אני חושב שמיצית את עצמך בזמביה, אליפות אפריקה זה רק עוד שנה וחצי, אני יודע שעברת שם תלאות, דברים לא קלים, שהזמבים, שאתה מבקש מהם משהו, אז אחרי שבועיים במקרה הטוב הם עונים לך, אחרי שלושה שבועות אולי עושים אותו, אני שמעתי מלא סיפורים שם שהיו מהצוות שלך, מה קורה איתך הלאה? מה השאיפות שלך? איפה אתה רוצה להיות? אתה יודע, אופירה אומרת שלא נסגיר את הגיל, אבל אתה אוטוטו מעביר קידומת, מעביר קידומת ל-70.
כבר בן 80?
90, לא, 90.
אוקיי.
90. מה קורה איתך?
תראה, כשהתחלתי את הקריירה, אתה צעיר מדי להיות מאמן. אז אני רוצה לשבור את השיא של המאמן הכי ותיק, אבל אני אגיד לך בדיוק למה אני רוצה. יש שאלה אחת, אתה יודע, אנחנו מתבגרים ולפעמים מהתשובות שלנו למחרות, יש שאלה אחת ששואלים אותי כמו שאתם שואלים, והתשובה שלי היא תמיד ככה, שאני בא לקבוצת כדורגל, יש לי תוכנית לטווח הקצר, לטווח הארוך ומה שתרצו, אבל בחיים שאני לא יודע מה יהיה מחר, ואני גם לא רוצה לדעת, הם לקחו אותי למקומות, אני בר מזל, שדרך ההובי שלי הגעתי למקומות ולמדינות, כולל אפריקה, שלא חשבתי שאני אגיע אליהם בצורה כזאת, ראיתי תרבויות, תרמתי מהניסיון שלי, בדרך כלל היו לי חוויות טובות, אבל גם חלק לא, אז אני בא מזל, אז אני לא יודע מה יהיה.
כן, אבל היה לך עכשיו טיסה ארוכה ללונדון, שאני מבין שהיא התאחרה קצת, כי לפי החישוב שלי היית צריך לנחות הרבה קודם.
לא, תמיד החישוב נכון, כן.
ממש לא. עוד, אתה רוצה לחרטט, אז אתה אומר את התשובות האלה.
אל תגיד לו לחרטט, אני אמצא מילה ברמה יותר גבוהה, בלבל גדול יותר, משהו בתשע בסולם ריכטר, ואני אמציא אותה, כן?
אוקיי, אנחנו נמצא בשבילו משהו מיוחד.
אין, זה, משהו מיוחד.
לא, את צודקת, אבל מה עכשיו
בטיסה... צריך איזה טיל RPG כזה, משהו, כן?
בטיסה ארוכה שהייתה לך, בטוח חשבת...
הנה, הוא רוצה להפציץ אותי, כן, דבר. מה, אברהם?
גידי, אני אף פעם לא, אתה כבר מכיר אותי, אתה יודע שאני לא חושב על הדברים, אבל אני חשבתי שהייתי בפרוס התקווה, שאני אהיה במקומות שהייתי, לא חשבתי שהרבתי לעשות את העבודה שלי הכי טוב, הכי טוב וליהנות. אני באמת חושב שאני בא מזל שההובי שלי הפך למקצוע, והמקצוע שלי הוא עדיין ההובי, ואני מאוד אוהב את זה.
נכון.
אני אוהב, נהניתי מאוד בשבוע האחרון, ראיתם את אפילו, התרגשתי ורקדתי וכל הדברים האלה, ואני מאחל לי שיהיו לי עוד הרבה דברים כאלה, ושתמיד אני אענה, לא תמיד אפשר לנו בכדורגל, כדורגל אי אפשר להצליח.
אתה שוקל פרישה?
לא, ממש לא.
ממש לא.
אני לא חושב על זה, תראי, אני לא חושב על זה, כי כשלא רציתי להיות מאמן, לא הבנתי, זה הכל, אז אף פעם לא היו חסרות, וכשאני רוצה לאמן, אני מאמן, כל עוד אני נהיה בזה, אבל יש רק דבר אחד, יש לי מחויבות למקצוע, אם אין לי 100% תשוקה,
תגיד, לאנגליה, יש לך עוד סיכוי לחזור? יש לך כן רצון לסגור איזה מעגל? אני יודע שזה משהו שמעיק עליך, כל העניין של האנגליה, או שעכשיו בכלל שמאוד אוהבים את היהודים שם ואת הישראלים באנגליה, אז אין סיכוי.
לא, לי אין בעיה פה, אני חבר כבוד בארגון המאמנים,
ואני
חושב שאני אעשה את זה גם בוופה וגם בפיפה, ואני נהנה מזה מאוד. וכל זה, אני לא יודע מה יהיה, ממש לא יודע מה יהיה, בדברים האלה אני באמת לא יודע, הרוח לקחה אותי ולקחה אותי למזל למקומות טובים, אני רוצה רק ליהנות.
אגב, וופה ופיפה, הקשרים שלך, מתי נראה להערכתך את משחקי הכדורגל הבינלאומים חוזרים לישראל?
זו שאלה שאני לא יודע מה לענות לך עליה, כי זה הרבה תלוי ב... אתם צריכים להבין, גם אלה שאוהבים אותנו לא כל כך צריכים לבוא לארץ.
כן.
זה נראה לא טוב מרחוק, עם כל הטילים שעפים, כל יום שואלים אותי, ממש אין יום שלא שואלים אותי איך, מה עם המשפחה, מה עם החברים, מה כן. עם הזה, אבל מפחדים לבוא, ואפשר להבין את זה, גם אני יודע מקבוצות בארץ שהיה להם מאוד מאוד קשה שנה לחתים זרים, מאוד מאוד קשה. אני דווקא, יש לי הרגשה שבכל המצב הזה, סליחה שאני אומר הנורא, הנורא ממה שהיה, אולי יצא קצת איזה משהו, אולי יצא משהו טוב, בסופו של דבר, הגורמים הטובים באזור ומחוץ על יעשו יד אחת בשביל לגרום לאנשים הרוצחים האלה המתועבים, כל ארגוני הטרור, שכל המטרה שלהם היא רק להשמיד את ישראל, להרוג ולרצוח. אין להם שום מטרה. יש משפט ענק של גולדה מאיר שאמרה, שהם יאהבו את הילדים שלהם, יותר מה שהם שונאים אותנו, יהיה שלום. אז אני מקווה שזה יבוא באיזשהו מקום.
יש לי שאלה אחרונה לסיום, אבל מה חשבת, רק אתה תעשה הרגזים? פרסומת זהב, ואני שואלת אותה.
פרסומת זהב. כבר לא מזונה, נתוקה כמו מימונה, דרך טיידר אסולה, מוציא את השאר מהמשחק. משתגעים מאינטרנט מג'עג'ע? לדור שלא יכול בלי, מגיע פאטרן דיירקט פייבר, סיב שמחובר ישירות לשרתים של ענקיות האינטרנט בעולם. מצטרפים עכשיו ונהנים מחודשיים ראשונים חינם. חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
אברהם גרן, תודה רבה על הסבלנות. מתי אתה חוזר לארץ?
אני כל הזמן בארץ, הייתי לפני שלושה שבועות חודש, ואני...
לא לביקור.
איזה שלושה שבועות? חודש וחצי לא הייתה עכשיו.
נחזור לגור בארץ ישראל, מתי?
אני מרגיש שאני גר בארץ.
איך אתה גר בארץ אם אתה בזמביה, בחיית אברהם? אין את החרטטת ביותר קטן?
לא. בוא נגיד אחרת, את צודקת, אני אנסה את זה אחרת. אני אוהב לעבוד בחול, מאוד אוהב לעבוד בחול, מאוד אוהב לראות את הכדורגל ותרבויות איך המקצוע שלי. ובכן, קרים לי בזמביה, אבל את שכחי שבזמביה זה נבחרת, ויש משחקים אחת, עכשיו היו, זה היה שלושה חודשים ברצינות.
מתי אתה חוזר לישראל, אברהם? או שקשה לך לחזור לכאן?
לא, ממש לא קשה לחזור, אני לוחד בארץ, אני מרגיש בבית, אני מרגיש שאני גם עכשיו שאני בחול, אני בבית.
מתי תתרום מהידע שלך על הכדורגל הישראלי, מה שצברת כל השנים?
אם את היית משדרת במקום אחר, את היית גם מרגישה ישראלית. אני מרגיש ישראלית, והיום מותר להגיד, אין גם ברירה, את יודעת, אני על הכוונת.
אברהם גרנט, אני מחלת...
אני אומר, מתי תביא את הידע שלך לכדורגל הישראלי? כל מה שצברת, כל הניסיון, כל מה שלמדת בחול, מתי תעביר את זה קצת הלאה לכדורגל הישראלי? זה מה ששאלתי.
נמצא את אני שייך לעשות את זה, אני עכשיו גם מנסה לעשות את זה, אבל אני נמצא את אני שייך. אני תמיד רוצה לעזור לכדורגל הישראלי.
אופירה, אם אני...
אני מאוד מאוד הרגשתי גאווה בשבוע.
אופירה, אם אני אסכם... אברהם גרנט לא יהיה עוד הרבה זמן בזמביה, מחפש את האתגר הבא, אם יהיה לו שם עוד משהו בחול, נבחרת או איזה קבוצה שתאתגר אותו, הוא יהיה שם, אם לא, אז הוא יהיה עוד קצת בחול, ואז הוא יבוא קצת לישראל יותר. אברהם, אני מדייק?
השבוע אני בארץ, אני מגיע לארץ.
יאללה, קפה. אברהם גרנט, תודה רבה.
בשמחה.
מברוק על אליפות אפריקה. פרסומות כבר חוזרים.
תוכנית הספורט של ישראל.
7:31, אופיר חיים, מאמן נבחרת הנוער עד גיל 19, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מברוק לנבחרת שלנו, שהפילה בשבת לשלב האליט ומוקדמות אליפות אירופה עד גיל 19. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל על ההרגשה המצוינת הזאת שאתה ממשיך עם ההצלחה שלך עם הנבחרת.
כן, אתם יודעים, אופירה, במשך השנים, להגיע לשלב העלית זה לא משהו שקורה בנבחרות שנה אחרי שנה, ותמיד אומרים, זהו, אז המחזור הזה היה טוב, אבל המחזור הבא פחות מוכשר, ואז כבר לא נעלה, ואז מחזור עוד פעם אומרים את זה, ועוד פעם, כבר שנה רביעית שאנחנו עושים את זה, זאת אומרת שאנחנו ממש ממש מרוצים. השנה זה היה יותר קשה מתמיד, כי גם הבית היה יותר קשה.
כימה, אוקיי. וגם
הבית היה הרבה יותר קשה, צפון אירלנד, אלבניה ודנמרק, שלוש נבחרות טובות מאוד, על הנייר לפחות, לא נפגשנו מספיק עם השחקנים, לא, לא היה מספיק, זה נבחרת נוער, בדרך כלל יש יותר אימונים עם הנוער, אבל בגלל הסיטואציה, המצב, המלחמה, נתקלנו בקשיים, אבל, והיו קצת חששות, אבל השחקנים באמת, הצלחנו לחבר אותם וראו את זה במגרש.
אבל אני רוצה שתדבר איתי על הנוער המצוין הזה בעצם, שהם כל כך אוהבים כדורגל והופכים להיות מקצוענים מגיל כל כך צעיר, שאתה יודע ללקט אותם ולמצוא אותם רעבים ולזכות שנה רביעית ברציפות, כפי שאמרת. זה לא מובן מאליו.
כן, זה ממש לא מובן מאליו. וזה באמת אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות, ובעצם אני נוגע בשחקנים בשלב מאוד חשוב וקריטי בקריירה שלהם, רגע לפני הבוגרים, ובאיזשהו מקום צריך לעצב אותם גם באופי וגם... וגם בתור שחקנים, וזה אחד הרגעים, אחד הדברים שאני הכי אוהב בתור מאמן נבחרת נוער.
מה זאת אומרת? תסביר לי, באיזה אופי אתה מוצא את השחקנים המתוקים האלה? שאתה אומר, אתה מעצב את האופי שלהם, תספר לי על החומר גלם, ואז את העיצוב.
כל שחקן זה עולם ומלואו, וכל אחד...
ברור, כמו שכל ילד הוא עולם ומלואו.
נכון, נכון, בדיוק, וזה כבר לא נבחרת או קבוצה שמאמן מעניש, אז הוא מעניש קולקטיבי, או שמתן... זה צריך לגעת בכל אחד ואחד כדי להגיע באמת וכדי לפתח את השחקן. ואחד הדברים שאני רואה פה, שיש שחקנים שבעצם זה בעצם התהליך, אני פוגש אותם, לפעמים אני רואה שחקן שאני עושה להם הרבה מבחנים בתוך האימונים, לראות איך הם מתמודדים עם קשיים, איך הם מתמודדים עם אסגרים, ואיפה אני צריך לשפר כל אחד, ואחד אני צריך לדחוף אותו, אולי צריך לקבל אולי צעקה, והשני צריך לקבל עיתוך, וככה בעצם אני מנסה להגיע לכל שחקן ושחקן, ואם זה, ולפעמים זה קצת קשה, אבל בסופו של דבר זה באמת, אני רואה את ההתפתחות שלהם מול העיניים, וזה מדהים בעיניי.
כמה, אופיר, ערב טוב, כמה מהשחקנים שיש בנבחרת הזו, אתה חושב שיגיעו, נראה אותם בנבחרת הבוגרת בעתיד?
אני לא יכול, אתה יודע, הנבחרת הנוער של 2003-2004, הגיעו 6 שחקנים, 7 שחקנים כבר לבוגרת, שזה מטורף, אבל אני רואה פה מספר כישרונות, לפחות 4-5 שחקנים שאני מאמין שהשתלבו בנבחרת הבוגרת, אני מאוד מאמין בזה. באמת, שחקנים מוכשרים מאוד.
אנחנו רואים למעשה כיום דרך, שאם פעם אמרנו, כמו שאמרת, המחזור הזה פחות טוב, השנתון הזה וכיוצא בזה, אנחנו רואים היום דרך, בגלל השיטת עבודה שהלכת לכדורגל הפכה להיות מקצועית, אז אנחנו רואים בעצם עכשיו, שנה אחרי שנה, את ההצלחה.
100%. זה מתחיל מרכזי פיתוח, וזה עובר לאקדמיה, וזה עובר, ובוני, מנהל, המנהלת שלנו, מנהל טכני, מנהל מקצועי, מנהל את זה, ואנחנו מסתובבים בכל הארץ לחפש את הכישרונות, לפעמים, לא תמיד זה פוגעים 100%, אבל בסופו של דבר, זה התהליך שאנחנו עושים בנבחרות, ואני חושב, אין פה, רואים את זה גם עכשיו, גם בנבחרת הבוגרת אצל רן, באים מושבים מושבים, עזבו, שיחקו להרכב מלא, לא הרכב מלא, באים לנצח את המשחק, דקה 90, דקה 85, תוקפים, לוחצים על הכדור, אני מרגיש שקורה משהו טוב בכדורגל הישראלי.
אופיר, מה קורה אישית איתך?
אבל לפני שאתה עונה לו מה קורה איתך אישית, בא לי להגיד לך שהגיע הזמן לשלב הבא שלך בקריירה, ומצד שני אני אומרת, למה לקחת אותך אם זה מה שאתה עושה לנוער כל כך טוב? למה להזיז אותך? אני הייתי מחתימה אותך לעוד 10 שנים.
אז דברים שינו.
אני אסמס לו.
אני נהנה מאוד ממה שאני עושה באמת, אבל הנה, שאלו תגידי מה התחילה, גם אני רוצה בסופו של דבר להתקדם, אני לא אומר שעכשיו, אני לא אומר מחר ואני גם לא אומר שנה הבאה, אבל מתישהו אני רוצה להתקדם וגם...
לאן? מה זה להתקדם מבחינתך? תסביר.
ואני לא מדבר על קבוצות עכשיו, אבל זה יתקדם כמובן ב...
אופירה, נבחרת הצעירה, זה השלב הבא של אופיר חיים.
הגיע הזמן, לא אופיר?
אני לא, שוב, אני לא יודע, לא חושב... אני מאוד מאוד, תראית, אני חושב על זה הרבה, ואני לא יודע מתי זה יגיע, אבל אני אחכה להזדמנות שלי. מתי שתגיע, היא תגיע.
אופיר, הרי הייתה תקופה שקבוצות פנו אליך... וזה כבר הפך להיות מין אפילו חצי בדיחה, אופיר חיים מועמד לזה, מועמד לזה, זה עשה אותך כבר, אתה יודע, גם לא טוב, כי אתה מאמן נבחרת. ואז אני יודע ששינו גם ישב איתך ואמר לך, אופיר, בוא, תבחר, אתה רוצה להמשיך איתנו, אנחנו רוצים שאתה תמשיך איתנו, כי זה לא עושה טוב לשני הצדדים הדבר הזה. זאת אומרת, אתה עכשיו בשלב שאתה רוצה הלאה בנבחרות, אופירה, בוא אני אסרטט לך את אופיר חיים, את ה...
לך על זה.
הוא יגיע לנבחרת הצעירה, ומן הנבחרת הצעירה הוא גם בסופו של דבר יקבל את הנבחרת הבוגרת.
תוך כמה זמן כל זה קורה?
את יודעת, רן בן שמעון, יש לו עכשיו חוזה עוד לכמה שנים, ואני מאחל לו בהצלחה, ושביאו אותנו טורניר
גדול. 5 שנים מהיום.
אבל אופיר חיים יגיע לנבחרת הצעירה, יהיה שם מספר שנים, יעשה את מה שהוא עושה היום בנבחרת הנוער בצורה טובה, ומשם זה יהיה טבעי שהוא יקבל את הנבחרת הבוגרת, וזה יהיה בסדר. זה ככה נראה לי גם שאופיר חיים מתאים לו, למרות יש אולי קבוצה אחת, אופירה, שהוא יעזוב את הכל, שהיא לא לקחה אותו, זה הפועל באר שבע, שאני יודע שבתוך תוכו, מה אתה צוחק?
לא, זה נכון, זה...
לא, אבל אופיר, אתה צריך להגיד לו, למה אתה מעלה אותי, אם אתה נותן הכל?
לא, בסדר. כי גידי כבר מכיר אותי, וזה נכון, אמרתי זה בעבר, אני יכול להגיד עכשיו שקיבלתי המון, באמת הצעות טובות, בהרבה מאוד כסף, ואמרתי לא, זה לא היה פשוט, זה לא היה קל, אבל אמרתי לא, ואני חושב שגם אם תבוא באמת, הפועל באר שבע גם, אני מאחל לכולם בהצלחה, מאמן אדיר, אז אני אשאר בנבחרות, אני מעדיף את הנבחרות.
אני יכולה להבין אותך.
לא, אופירה, זה יפה מאוד, כי יש הרבה מאמנים...
אני אוהבת את מה שהוא אומר.
כן, קופצים ישר לכסף וקופצים לדברים. ואופיר חיים, את יודעת, שהוא אמר, שאת אומרת שישאר 10 שנים, את יודעת, בסופו של דבר זה גם עניין של כסף, וזה עניין רגע, אני יכול לאמן קבוצה ולהגיע איתה להישגים, לא יכול... זה לא מובן מאליו.
אבל מרוויחים מכובד בלי להיכנס לכיס שלך, נכון, אופיר?
בקבוצות או בנבחרות?
בנבחרות.
אני, בוא נגיד שיכולתי להרוויח פי 3 בקבוצות, שזה המון, הרבה יותר. אבל ברוך השם, כסף זה לא משהו שמניע אותי, למדתי בחיים, באופירה, את יודעת, שזה טוב שיש כסף, אבל זה לא הדבר העיקרי. הבן שלי עכשיו נמצא בצנחנים בלבנון, אז...
קודם כל, בריאות, 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 שלחו בשלום, וכולם יחזרו בשלום, אמן.
זה הכי חשוב.
אמן.
לגמרי. גם אתה משלב עכשיו הרצאות, התחלת לעשות, אתה מבוקש.
מה, מה שם ההרצאה?
משחק החיים, ועל התפתחות שלי בתור מאמן, מה אני יכול להעביר לשחקן, לשחקנים, מה לקחתי מהטיפול באור בתור אבא לשחקנים, ואיך מתמודדים במשברים, כי יש לא מעט.
לגמרי. יאללה, תזמין אותנו, אנחנו נשמח לשמוע את ההרצאה שלך, אופיר.
בשמחה,
אופיר. אופיר חיים, תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה עם נבחרת הנוער.
ותמשיך להצליח.
ושיהיה לך בהצלחה.
תודה ענקי, תודה לכם.
תוכנית הספורט של ישראל.
7:45, זהו זה. רפאל נדל פרש עם דמעות, והוא חתם קריירה אדירה. ואנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לך. יוני ארליך, אהלן יוני, מה שלומך?
אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
אנחנו בסדר, ונדל מה?
נראה לי היום היה יותר טוב מאתמול, היום באתמול באמת ערב מרגש, כולנו חיכינו לזה כבר כמה חודשים אחרי שהוא כבר הודיע על הפרישה. כל הקהל היה בטירוף, כל הקהל של הטניס היה בטירוף, לראות בדייביס איך הוא ייפרד, והוא איך נדל כמו נדל, בענבה, וככה, והכי נושקלנטיות שיש, אמר שלום והלך.
תגיד, אם הייתי נותנת לך... לסכם באמת את האימפריה הזאת של הספורטאי המצטיין נדל, איך היית מסכם מטניסאי לטניסאי?
תקשיב, הכי גדול שיש, לדעת, משתווה לפדר, אולי מדרגה מתחת לפדר בגלל העילה המדהימה שיש לפדר, אבל בתור שחקן לא פחות טוב מפדר, עובדה שגם בגרנד סלאמים עבר את פדר, אז בן אדם מדהים, באמת, אני אומר חופירה, בן אדם מדהים, ספורטאי מדהים.
רגע, שאתה אומר בן אדם, רגע, תנסה רגע להפריד, אתה מדבר על האישיות, על אותו ספורטאי מצטיין.
גם ספורטאי מדהים, גם בן אדם מדהים, ספורטאי...
יצא לך להכיר אותו באופן אישי?
מלא פעמים, היינו קרקס נודד איזה 15 שנה ביחד, ושיחקנו אחד נגד השני מלא מלא פעמים.
תן לי רגע שפגשת אותו ויצא לך קצת לדבר איתו ולהכיר אותו מקרוב.
אני אזכור משהו אחד ממש, שאני, זה יזכר לי, כי דיברנו כל כך, הוא איתו ועם דוד שלו המאמן, ישבנו באוסטרליה בחדר הלבשה. קיימנו יום ארוך, אנחנו שנינו, הוא סיים אימון בשבע בערב, וגם אני, והיינו ממש לבד בחדר הלבשה והתחלנו לדבר. ועכשיו פתאום נזכרתי, כי נפל לי הסימון, דיברנו משהו על דודו עוואד, גם עם היורקה, והוא שחק שם והכל.
ספרד, כמובן, כן, השוער שלנו.
בדיוק. ואחרי זה גם דיברנו על העתיד של הטניס בספרד, בישראל, ואז הוא אמר לי שיש איזה ילד צעיר כזה שהוא היה בן 12-13, שאמרו לי שהוא הולך להיות אני הבא, הוא אמר ככה בצחוק, וקראו לו קרלוס אלקרז, כבר שהוא היה בן 12-13.
אוקיי.
זה אחד מהרגעים הכי אינטימיים שהיה לנו ממש שלושתנו, כי אני זוכר את זה, כי לא היה אף אחד יותר בלוקרום. אז זה היה אחד מהרגעים האלה. אבל חווינו את זה מלא פעמים, ראינו אותם בגמר בגרנד סלאמים, ראינו אותם באולימפיאדה, אותם, אותו ואת הצוות שלו. המאמנים שלהם שאחרי זה נכנסו, קרלוס מויה, שהיה שחקן גם ראשון בעולם.
אתה אומר שזהו היה שעצם היותו אגדה וספורטאי ענק וטניסאי באמת מהטופ טופ, הוא נשאר בן אדם שאפשר לשבת איתו ולדבר איתו ולהחליף איתו מה שאתה אומר על הספסל בלוקרים.
לגמרי, משהו שאני, לי ברמה האישית נגיד עם פדרר לא היה לי את זה, אבל עם נדל היה לי את זה יותר מפעם אחת. באמת הוא היה כזה, הוא לא השוויצרי, הוא מזכיר לי יותר את המנטליות הישראלית כזאתי שמדבר, אמנם צנוע, ולא שחצן כמונו, אבל
שכן
לדבר איתו, כיף לדבר איתו, ממש, כאילו...
מתי יהיה לנו טניס מהסגנון הזה? חוץ מכל החברים שלך, יוני ארליך, אני לא רוצה, אתה יודע, לעקוץ אותך יותר מדי בשידור חי.
לא, לא צריך לעקוץ.
לא, 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 יוני, כל החבורה שלכם שמשחקים שם הטניס ברמת השרון.
אופירה, לא אמרת שאת מתחילה להתאמן.
אני מתחילה להתאמן בקרוב עם השותף שלך, אתה יודע, יוני, כן?
אני שמעתי את זה כבר.
כבר שנה אנחנו שומעים, שנה.
סליחה, אני כרגע, אין לי ממש הרבה זמן לבוא לטניס, אבל אני שוקלת בהחלט. אני אגיד לך מה הבעיה, הוא רוצה באימון הראשון להביא את כל כלי התקשורת. אמרתי לו, בוא נתאמן בשקט. הוא לא מוכן להתאמן בשקט, אז זה אני אימון טניס, אתה יכול למסור לו.
אני רק את ערוץ הספורט, בלי את וואן.
אין בעיה, הם מסריפות, אבל קח את זה לזה שמשחק איתך בלילות.
אופירה, אבל יש תחליף, מאמן אחר הזה אפשר לקחת.
לא, אני לא בוגדת. אני בחורה רצינית, אני הבטחתי לאנדי רם, שהוא יהיה המאמן הטניס שלי, אני הולכת על זה. יוני, אם אתה רוצה להצטרף, אתה מוזמן לזוגות.
יוני, אבל באמת, מתי יגדל לנו פה איזה טניס?
בדיוק, אני אומרת, עם כל החרטבונה של כל החברים שלכם שם ברמת השרון, טניס יהיה לנו פה מתישהו?
יהיה, טניס יש, ברמה של...
לא, אבל אני מדברת על רמה גבוהה, בוא.
וואו, זה קשה לנבא. שמי, אנחנו מנסים את המקסימום שאנחנו יכולים, גם אני נכנסתי לתמונה, דיברנו על זה. ננסה באמת לעשות את הדור הבא, את הדורות שאנחנו נוגעים בילדים בני 7-8, מנסים לטפח אותם. בוא נראה אם אני אצליח בעשור הבא לעשות דברים יותר טובים.
למה זה לא קורה? אבל למה לא גדלים לנו טניס? הרי פעם גדלו פה מנסדורף
ואחרים. אתה, אנדי.
היו, אבל...
הרי לוי, יש פה שמות.
הספורט הזה מאוד מאוד קשה ומאוד יקר.
דודי סלע.
היו, אבל שמי מאוד מאוד קשה. מאוד, היו שמות, שחר ואנס משנובה ואנס דיבר ואוקון. ואפילו גם במדרגה.
אבל תגיד לי רגע, מה חסר לנו כדי שהטניסאי הבא יבוא מכחול לבן?
וואו, קודם כל כישרון על. בן אדם אחד באמת שיהיה כישרון על, שנצליח לשים עליו את ידינו, ולא שיתפספס לנו בדרכים. ומסגרת טובה שלנו, אנחנו, העיניים שלנו, שכל הקודקודים כביכול, שלתת להם את המסגרת הכי טובה שאנחנו יכולים. וגם היום בואי,
אני סומכת עליך, יוני, תקלוט, אתה יודע, מכל החומרי גלם שמגיעים אליך איזה...
באמת, באמת מנסים את המקשו.
הלוואי, יוני ארליך, תודה רבה, שמרו על הטניס, אני מתה על טניס, תודה.
אני מחכים לך, אופירה,
מחכים לך. אני אבוא, אני אבוא, תגיד לו שפסיק פה עם כל האיומים עם הצלמים. תנו לי שנה להתאמן, אתה יודע מה? חצי שנה, חצי שנה.
נכנסת לטניס, גידי, מבטיחה.
תקשיב רגע, יוני, חצי שנה אני מתאמנת, אני עושה לכם בית ספר שם, אתה יודע שאם אני קולטת נגמר הסיפור.
טוב, אנחנו כבר עגלות, אופיר, אנחנו עגלות.
תודה, יוני.
שם הבא, ערב טוב.
ערב טוב. זהו, אנחנו מסיימים, גידי ליפקין.
אולי,
נני, 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 ואומר לך דנני, יהיה בסדר. זהו, אנחנו מסיימים. גידי ליפקין, תודה רבה.
תודה רבה לך.
אני לא אתייאש לומר בכל ערב בסיום שידור, אני מחכה לחטופים שלנו.
אמן, אמן, אמן.
101 חטופים מחכים שיבואו להוציא אותם מעזה.
אני מקווה שגם ראש הממשלה יודע שהוא צריך להוציא אותם.
גם אני. שלום שלום, אני אופירה אסייג.